החיים עם מיכל ירושלמי.
שבנו אליכן לשעתנו השנייה בתוכנית אשת חיל, עורכת ומפיקה אותנו יעל צייטלין, טכנאי מוטי קופפר, ואני מיכל ירושלמי כאן איתכן. השעה הזו אנחנו בעזרת השם נערך את מירי זורגר השפית, וכמובן נשמע את רגל הפרשה על אחת השבת ולפני. הנושא שהכי מדובר בימים הללו זה המעמד המיוחד שהתקיים היום בעזרת השם, יום ט"ו בשבט. מיליון נשים זועקות אימא. זה הכותרת שמתפרסמת בראש כל חוצות. מדובר באירוע נדיר ומיוחד, והוקם קו מיוחד. שם יוכלו כל נשות ישראל הצדיקות להצטרף, יחד עם הרבנית קולדצקי תחי, ביתו של מרן שר התורה, זכותו הגן עלינו אמן, וכולנו, יחד. התחברו לתפילה לישועת כלל ישראל. כל אחד יתפלל על הדברים האישיים שהוא זקוק להם. ובפרט בתקופה הקשה הזו, עם המלחמה שמתחוללת. השיא של שידור האירוע יהיה עם חיבור הישר לקבר רחל. שם יסיימו אברכי מוסדות קבר רחל, שליחיהם של כלל ישראל, את קריאת כל ספר התהילים, ובתפילה מיוחדת עבור העוזרים והמסייעים. למאזינות שמעוניינות להזין למעמד התפילה המיוחד, אתן תחייגנה למספר הטלפון 03-313-7757
רגע לפרשה.
אוי אוי שבוס, אוי 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 שבוס, אוי אוי שבוס, המאו כלל.
שלום שלום ובוקר טוב וט"ו בשבט שמח לרמנית חגית שירה.
בוקר טוב, ט"ו בשבט שמח, מיכל, מה שלומך?
ברוך השם, תודה להשם, השלומך הרבנית.
ברוך השם, בשורות טובות לכל עם ישראל, יום אמן. גדול מאוד מאוד, יום שמסוגל להוריד ממש ישועות מלמעלה.
בואי נשמע, בואי נשמע איך עושים את זה, איך מורידים ישועות.
בעזרת השם, בואו, אני אקח את זה סיפור מדהים, איך אנחנו זוכות להוריד ישועות. אז קודם כל תדעו לכם, עם ישראל, שבט"ו בשבט מתחיל מהלך חדש בשנה. ט"ו בשבט, כל הבריאה כולה, זאת אומרת מה שרוחש מתחת לפני השטח, כל האנרגיה היא אנרגיה של צמצום, של התכנסות, של כיפאון, ובט"ו בשבט הכל מתהפך, הכל הופך ככה מצמצום והתכנסות לצמיחה, לפריחה, ללבלוב, להתחדשות. השרף עולה באילנות. הרבי מלובביץ' של חב"ד אומר שהאילנות מתחילים לשתות מים מהמים של השנה החדשה, מפסיקים לנוק את המים מהמים של השנה הקודמת. זאת אומרת, מה שהיה היה, עכשיו מתחילים מההתחלה. ט"ו בשבט זה יום שכל יהודי יכול לנשום אוויר ולהגיד, וואו, ברוך השם, איך אומרים, הגיעו ימים טובים, ימים טובים לישראל, ממש כמו הבחינה של ט"ו באב. כמו שבחודש אב אנחנו אומרים שאב הרי זה חציו ארוך, חציו ברוך, אותו דבר חודש שבט, זאת אומרת, החצי הראשון הוא חצי של דינים, ומט"ו בשבט הכל מתברך, והשנה מתחילה להתברך. אז בגלל שקורה משהו מאוד מאוד גדול למטה, מתחת לפני השטח, ואנחנו לא רואים את זה, אנחנו חייבים להאמין שזה קיים, להרגיש את זה, לחיות את זה. ואני רוצה לספר לכם סיפור מדהים, נס ט"ו בשבט מדהים, שייתן לנו באמת כוח והבנה מה אנחנו עושות היום. אז השם זיכה אותי, אני התחתנתי בגיל 17, ובעלי היה אברך. בעלי היה אברך, לומד תורה, מקבל בכולל משכורת של 900 שקל. זה מה שהיה. ואני הייתי בת 17, מי קיבל אותי לעבוד בגיל 17? אז הייתי ממלאת מקום פה, ממלאת מקום שם, והנה הגיע ט"ו בשבט. והייתי נורא צעירה, והיה חשוב לי שהבית שלי יתברך. שאני רוצה לערוך שולחן עם פירות, ושיהיה שפע על השולחן, ושיהיה יפה, ושיהיה מלא וצבעוני, ולברך ברכות, ו... הסתכלתי בארנק, היו לי 20 שקלים בארנק, אמרתי מה אני עושה, טוב נערוך את השולחן, ערכתי את השולחן, יצאתי לסופרמרקט, אני ככה מסתובבת בין המדפים, אני רואה חבילה של שקית של אגוזים, המחיר של האגוזים יותר מה-20 שקלים שהיה לי בארנק, מה עושים עכשיו? איך אני רוצה לקנות, זה הרבה כסף, מה עושים? לקחתי עגלה ביד, והתחלתי להסתובב בין המדפים בסופרמרקט, עוד לא הגעתי לרמה של אמונה לשים דברים בתוך העגלה, אבל אני רק מדמיינת שאני מניחה טוטים, שאני מניחה אגוזים ושקדים וצימוקים וענבים, אני מדמיינת וככה חולמת על השולחן שאני רוצה לערוך בעזרת השם בערב, וככה תוך כדי דמיונות ככה אני מרגישה יד על הכתף, אני מסתובבת, אני רואה את שושנה הגננת, שושנה היא גננת שהייתי מחליפה אצלה בגן, היא אומרת לי, יו חגית, איזה יופי שאני רואה אותך, אני חייבת לך כסף, יש לי מעטפה בתוך התיק.
וואו.
והיא הוציאה מעטפה עם סכום כסף מאוד מאוד ברוך השם.
והיה טו בשבט חגיגי? וואו.
והיה טו בשבט כל כך יפה, ערכתי וסידרתי והכנתי, וכשבעלי הגיע בערב, הוא היה בהלם, אמרתי לו, לך נשאר להביא רק את האורחים. ומאז מיכל, אני
למדתי... איזה חיבוק שמימי.
זה טו בשבט, זה טו בשבט. אני למדתי מאז, שאם אני רוצה משהו, כל מה שאני צריכה לעשות זה להחזיק את העגלה ביד. להחזיק את העגלה ביד ולהרגיש שהדברים קורים ומתרחשים, וזה טו בשבט.
להיות גם כלי לשפע, מה שאת אומרת. זה ממש להביא את העגלה, להביא את העגלה, להיות כלי לשפע.
נכון.
נכון, כלי שיחיל. וואו.
נכון, ליצור את השפע. רבי שמעון בזוהר אומר, ממש אני מסתכלת ככה על נירון מהחלון, אומר רבי שמעון בזוהר שהאדם מעורר את הדברים מלמטה. הוא אומר, כשאדם מאיר פנים למטה, מאירים לו פנים משמיים. מה זה אומר שמאירים לאדם פנים משמיים? ששם הזל נפתח ושפע נשפח. וצריך להבין שאנחנו בעצם, העגלה היא תלויה בנו. אנחנו יכולות לקום בבוקר עם פרצוף חמוץ, כאילו, ובלי חשק, ובלי, אנחנו יוצרות לעצמנו מציאות שכזו. ואפילו אם קצת קשה, ואפילו אם עוברים דברים, וכולנו מתמודדות, ואנחנו מתעוררות בבוקר, ומאירות את הפנים, מחזיקות עגלה ביד, ומאמינות, ואפילו חושבות, ואפילו מדמיינות, אנחנו מורידות לחיים שלנו שפע מאוד גדול. אז זה מה שעושים בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה כל אחת מאיתנו להאמין, שנכון, אני לא רואה את זה, אני לא רואה את הזיווג, אני לא רואה את הפרנסה, אני לא רואה את ההצלחה, אבל מתחת לפני השטח, הכל רוכש טוב עכשיו. רק תאמינו בזה, יש לכם כרטיס ביד. ט"ו בשבט זה כרטיס ביד של ישועות. להרגיש אותו, לחוות אותו, ולשמוח בו בעזרת השם.
אז הנה נותרו עוד כמה שעות. עד סוף היום הזה. לחוות ולהרגיש ולהשתמש בכרטיס בעזרת השם. שבאמת נהיה ראויים לשפע. ונזכה לשפע רוחני וגשמי. ובעיקר לישועות פרטיות וכלליות. תודה. אמן. שבת שלום.
פרשת בשלח מרגשת ויפה, שבת של קריאת ים סוף, נברך את כולם בזיווגים, פרנסה ובריאות טובה, וחיילים יחזרו באתרת ניצחון, והשבועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים,
אמן,
ונזכה לגאולה בעזרת השם, תודה,
תודה רבה.
רבה,
ואני אתחגית שירה שבת שלום.
שבת שלום.
והנה כמידי שבוע הפינה שלנו להלכת השבת, הנה איתנו.
ועכשיו, הלכה לשבת.
ערב שבת שלום, שבת פרשת בשלח. ליל שבת הסעודה הסתיימה, האורחים זה עתה עזבו, ורשמי האירוח המפואר בכלים מכלים שונים נותרו בקיור. הפתרון המצוין הוא להכניס את הכלים למדיח הכלים והפלא ופלא, המטבח מצוחצח. את עומדת לעשות זאת, אך שואלת, רגע, האם זה מותר בשבת? והתשובה היא שתלוי. במה זה תלוי? אז כך, אם את רגילה גם ביום חול להכניס ולהחסן את הכלים המלוכלכים במדיח עד להפעלתו, אז מותר לך גם בשבת להחסן את הכלים המלוכלכים במדיח. ממה יש להיזהר? אחת, יש להיזהר שלא למיין את הכלים לפני הכנסתם למדיח, אלא שתכניסי אותם אחד אחד. שתיים, במקרה שבמדיח עדיין כלים מיום חול, מותר לך לפנותו, אולם, שוב, גם כאן, תיזהרי שלא למיין את הכלים, אלא להכניס אחד אחד למקומם בארון. לסיכום, אחסון הכלים המלוכלכים במדיח בשבת מותר, רק אם גם במשך השבוע את רגילה לאחסן עד להפעלה. במקרה שלא, אסור לך לעשות כך בשבת. מותר לפנות כלים נקיים מן המדיח בשביל להחסן את הכלים המלוכלכים, ובכל מקרה יש להיזהר שלא למיין את הכלים המלוכלכים או הנקיים. שבת שלום, אשת חיל. ניתן להאזין להלכה גם בקו הלכת השבת שמספרו 0723-18-18-20. ניתן ורצוי לשתף. שבת שלום.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
אז הנה טו בשבט, ואנחנו כמה מתאים ונכון עם הגברת אסתר סומך, מנהלת בית הספר לגילוף ולפיסול פירות וירקות. טו בשבט שמח, אסתר. שלום.
היי, טו בשבט שמח.
מה שלומך יקרה?
טו בשבט, זה נשמע כמעט כמו היום הולדת שלי.
זה חייב להיות, את לא נולדת בטו בשבט.
לא ממש.
אז מאיפה מתחיל הקשר שלך לפירות?
וואו, אני מלמדת את התחום הזה שנים, אני כן חייבת להגיד לך שבשבילי טו בשבט זה היום כיפור שלי.
יו, וואי, וואי. מה, את מתנזרת מפירות כאילו ביום כיפור של טו בשבט או ש...
אני לא יכולה, אני מרוב עבודה, אתה לא יכול להכניס אפילו פרי לטום אותו, בדיוק חשבתי על זה, אבל אני היחידה שלא אכלתי פירות אתמול.
זהו, זה בשביל זה.
בלילה? לא.
בשביל זה קוראים לך אסתר סומך. תגידי, אסתר, את יודעת שהעולם שלנו ככה נחלק פחות או יותר לאלה שחגגו כבר אתמול בלילה עם עיצובים ועם שולחנות ארוחים, ואלה שיחגגו היום בעזרת השם, עד הערב, נכון? אפשר עד השקיעה לחגוג עם פירות?
בטח, עד השקיעה, אז מה זה מצוות היום?
מצוות היום, ואני רואה את כל העיצובים, איזה עיצובים יש היום, אם את מלמדת את התחום, ואני אומרת לעצמי, וואו, ומה אני פשוטת העם שלא, לא מכירה ולא יודעת עיצובים, תגידי, יש סיכוי לאחת כמוני גם לעשות made in home ככה איזה...
התשובה היא כן. כשאני התחלתי בערך לפני 30 שנה, אני הבאתי את זה אז מניו יורק, הייתי גרה בניו יורק, הבאתי את זה מניו יורק לארץ, מאוד אהבתי את ה... תראי, אני אסביר לך משהו. אתה יכול לקנות את הפירות הכי יפים, הכי יקרים, הכל, מושלם, אבל אתה מביא את זה לקערה, שם את זה בשולחן ואנשים לא נוגעים. אבל ברגע שאתה מקלף להם, פורס להם, חותך להם, פתאום, כולם רוצים לאכול פירות, נכון?
נכון, זה נורא מגרד ומושך, בטח, בטח. רק שאני חותכת לוקחים אצלי ממש.
יפה, את תשאירי אותם שלם בקערה, אף אחד לא ייגע.
בדיוק.
דבר נוסף שכן מקפידים על מגשי פירות, שיהיה טעים. קודם כל, אם לא טעים לך, אל תשים לאחרים. תשים פירות טעימים, אנשים אוהבים פירות, אנשים אוהבים לאכול בריא. אבל צריך להנגיש להם את זה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תאכל פירות, תאכל ירקות, זה מאוד בריא וזה. תחתוך לו, תפרוס לו, תגיד לו.
לצלחת, נכון? זה מילים יפות כזה של מעצבות.
כן, כן, כן. לצלחת של מעצבות, אהבתי את זה. מה שאני למעשה עשיתי, לקחתי את הפירות שכולם מכירים, ידענו את זה, תפוזים, יכול להיות תפוחים, יכול להיות כל דבר, וברגע שפתאום חתכנו, פרסנו יפה, התחלנו לעצב את זה, פתאום אנשים פשוט טורפים את הפירות, אוכלים אותם.
כי הוא לא מסתכלים כבר על הפטיפורים, אה? נגיע ליום הזה? נגיע ליום הזה?
יכול להיות שכן, אני לא יודעת.
אני אישית קורץ לי פירות, כן, יותר מפטיפורים, כן. חד משמעי.
אבל אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך חד משמעי שאני רואה את הפירות, את לא תאמיני אפילו בזה. זה אנשים כל כך, לסבתא יש יום הולדת, לדודה מתחתנת, את לא מבינה.
בכל דבר, בכל דבר.
אנשים, דבר ראשון, שולחים, עכשיו, לא עלינו, אפילו בשעת אבל. הרבה פעמים היה לי הזמנות לאבלים, לא עלינו. ותדעי לך שאפילו הם, שהם יושבים שבעה, והם כל כך נהנו להכניס פרי לפה, משהו מרענן קצת, זה נשמע אולי מוזר, אבל אנשים באמת אוהבים פירות, רק תחתכו להם אותם, תכינו להם אותם.
אז איך אותך, מה, עם סכין ביתי, את יודעת מה, כאילו איזה מכשור יש לנו, מה עושים?
עכשיו, אני באמת, אז בוא נגיד משהו טיפה מקצועי. תראי, דבר אחד, כשאנחנו חותכים פירות בבית, תחשבי על עגבנייה, כאן אני אקח דימוי אחר. עגבנייה, עם מה הכי קל לך לחתוך? עם סכין חלק או משונן?
משונן.
תחשבי על עגבנייה. משונן, חד משמעית. למה, שימי לב, מה עושה סכין חלק?
משונן או משוננת? איך אומרים? סכין משוננת או משונן? או גם וגם?
לא, זה לא אני, לא אני, לא אני. לא את. לא, אני אחרת הייתי עם, לא.
זאת אומרת, יש גבול פירות, זה, אבל היא לא עברית.
סכין, עד לפה, כן. סכין משונן או משוננת, לא יודעת. סכין משוננת באמת.
נכון. סכין חדה.
סכין חלקה נותנת טיפה לקווץ' ואז היא חותכת. שימי לב, פירות הם רכים. אם את תבואי לתפוז עם סכין חלקה, היא תמיד טיפה תמאך לך אותו.
נכון.
את רוצה פירות חתוכים, לא מאוחים. יש הבדל בין לחתוך לבין
חתוכים חתיכים, כן.
לגמרי, אהבתי את המשחק מילים שלך, וזה חזק. אז זהו, אנחנו עובדים עם סכין משוננת תמיד, בפירות בכל אופן, עם שפיץ בסוף. זה הסכין הכי מומלצת. כי עם השפיץ, אתה גם יכול לחתוך צורה של זיגזג בקיבי, אם את מכירה על מה אני מדברת.
כן,
או אתה יכול לייצר כל מיני צורות יפות. לכן, סכין משוננת תמיד טוב בבית. דרך אגב, כן, אנשים עובדים עם גרשים, משטחי זכוכית. המשטחי זכוכית הורגים את הסכינים. כל פעם שאתם נותנים מכה עם סכין משוננת על גבי משטח זכוכית, זה פשוט הורג את הסכין, זה גומר אותה. הכי מומלץ זה כמובן העץ. הקרש דווקא של העץ של הסבתות שלנו. זה חומר נושם, זה חומר טבעי.
והסיליקון מה?
זה חומר נושם.
המשטחי
הסיליקון הוא מעולה. אבל שוב, הוא לפעמים צריך לנקות אותו טוב טוב. את מבינה מה אני מתכוונת?
ולחריצים והזה, כן. כן, יפה. אז זאת אומרת, עם סכין משוננת, אנחנו עושים פירות, ככה תפוז, נגיד פלחים, פירות, את חותכת אותו בטח פרוסות, פרוסות כזה, נכון? עם הקליפה?
לגמרי, כן.
עם הקליפה?
מה?
עם הקליפה, את התפוז.
בדרך כלל, לא, את התפוז אנחנו מקלפים, ואז אנחנו פורסים אותו מאוד מאוד יפה. ואז תראי, הרעיון הוא להנגיש את הפירות לאנשים.
נגיד. אז בואי נשמע איך מנגישים אותם בדקה האחרונה שנשארה לנו.
אני כן אגיד לך משהו לגבי הפירות, לקחת צלחת יפה, פשוט לפרוס אותם דק, לקלף, לפרוס, אנשים לא אוהבים קליפות, אנשים לא אוהבים גרעינים, כשאתה קונה מגש פירות ב-300 שקל, אתה לא רוצה לקבל קליפות וגרעינים, אתה רוצה לקבל פירות.
נכון.
אתה מקלף אותם, וזה לא משנה אם זה קיבי, אתה לא צריך להיות מומחה, אתה לא צריך להיות כלום. סכין טובה משוננת.
גם צבעים יפים, נכון? צבעים יפים, חיתוך טוב.
צבעים.
משטח נוח.
יש לנו היום את האננס, את הקיבי, שימי לב לצבעים.
שזה עושה את העבודה, בדיוק.
תפוז. אני הולכת איתך על הדברים, אני לא דיברתי על פטאיה, פפאיה, קובו, לא דיברתי על פירות יקרים.
ומילה ככה לסיום, כי זמננו תם, אנחנו מגישים את הצבעים הללו, את הפירות הללו, ומגישים פשוט לשולחן, ומכאן והלאה אנחנו מקבלים צלחת ריקה.
יפה מאוד, לא נשאר כלום.
כלום, כלום, וואו, אסתר, אסתר, איזה כיף.
בערים ריקים, ריקים.
אז גם מי שחגג אתמול את ט"ו בשבט, גם בשבת אפשר עדיין להגיש לשולחן, במקום פיצוחים וממתקים וזה, להגיש מגש פירות. אסתר סומך, מנהלת בית הספר, לגידוף ולפיסול פירות וירקות. ט"ו בשבט שמח, תודה יקירה, שבת שלום.
ט"ו שבת שלום.
אנחנו יוצאות לפרסומות, ומיד אחר כך, השפית מירי זורגר, כבר איתנו.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי. במטבח של מירי, עם השפית מירי זורגר.
אז אני רוצה לומר שלום לשפית מירי זורגר, שהנה איתנו כאן באולפן. מירי,
שלום, מה שלום?
ברוך השם, שלומי טוב, מה שלומך?
את יודעת מה התאריך היום? סתם.
מה?
ט"ו בשבט, ואני באה לי עם מתכונים לט"ו בשבט ביום חמישי. אבל אפשר עוד להספיק, כי אנחנו...
נספיק, נספיק.
נכון שנתתי שבוע שעבר כמה מתכונים גם, שאנחנו נוכל באמת להתארגן לחג הזה בכיף יותר, אבל... גם כשיש שבת אחרי ט"ו בשבט, את זוכרת בראש חודש את אמרת לי שאת מכינה לשבת, כי זה שבת שימון, אז זה אותו דבר, אנחנו יכולים להכין.
יפה, את זוכרת מה שאני אומרת, מקשיבה לי.
כן, משבועיים אני יכולה עוד לזכור.
אז מה, זה הולך להיות לנו חגיגה ככה, ט"ו בשבט שמח, וזה פרחוני חגיגי.
אישית, אני מאוד אוהבת פירות יבשים בכללי, אצלי זה ט"ו בשבט כל השנה.
וואו.
ובגלל שאני סקרתית, אז זה מאוד מאוד מסוכן אצלי.
במידע, בטח.
אז דרך כלל אני אוכלת 10 צימוקים עם 10 שקדים כאלה, ואני אוכלת אותם ביחד, אני עושה סנדוויץ'. כאילו לא סנדוויץ', בעצם זה כמו קרוסטיני. על כל שקד אני מניחה צימוק, וככה אני אוכלת את זה, כי זה שילוב קטלני לדעתי.
וואי, וואי, טוב, טוב. אנחנו ננסה בבית, ננסה בבית.
אז היום במתכונים,
באווירה ט"ו בשבט,
המון פיצוחים שאני שוב אומרת, שאני מכינה לי אצלי בבית, יש לי קופסה, שאני מתגנת בצל, אל הבצל אני מוסיפה את כל סוגי הפיצוחים שאני אוהבת, כולל חמוציות, שזה בעצם פירות יבשים וצימוקים, ואם את בקטע של, אני אין לי סבלנות עד כדי כך, להתחיל לחתוך שזיפים, לקוביות, זה לא בשביל הצבעים שלי, צימוקים, וחמוציות ללא סוכר, ויש היום גם דובדבנים ללא סוכר, אני הולכת לשוק מחנה יהודה, אז אני רואה.
יש גם סוכר ללא סוכר, את יודעת, מכירה את זה. איי, 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 מלא לא סוכר הזה.
נכון, אני מדברת על זה הרבה.
זה אמין, זה אמין ללא סוכר אותם?
כן, אני בודקת סוכר כל בוקר. לא שאני אוכלת המון, בכללי אני לימדתי את עצמי, אני הייתי בן אדם, כמה שאני שמנמונת עכשיו, הייתי פעם הרבה הרבה יותר, אבל היום לימדתי את עצמי, שלא צריך לאכול כמויות, שאפשר גם ליהנות מהקצת,
ליהנות מ, איך אמרת, משקד עם צימוק.
מלמעלה,
יפה,
בדיוק.
יפה, היטב להגדיר.
אז אני מתגנת בצל, מוסיפה לזה את הפיצוחים, בסוף אני מוסיפה את הצימוקים, וזה נשמע קצת עזוי, אבל זה פשוט מעדן. מלח פלפל, גריל אוף קצת אני שמה, אפילו פפריקה מאושנת, מערבבת הכל ביחד, ועל כל סלט, על כל אורז, על כל, אפילו על פירי תפוחי אדמה. את לא מבינה כמה שטעים.
ועל האורז וכזה.
הכל.
איזה חגיגי.
זה כבר משהו שיש אצלי, כן?
תשמעי איזה חתיכת שדרוג. מדהים.
אני חושבת שזה מאוד...
כן, נשמע טוב. נשמע טוב.
אז אני מתחילה דווקא עם האורז בצבעים, שאני אוהבת לסדר אותם ככה בשכבות ובקומות. לא, סליחה, זה לא זה. סליחה, סליחה, סליחה. זה האורז בעצם עם השלושה צבעי אורז. אני בכללי אוהבת אורז, אז תקריא את זה בחשבון.
רגע, איזה צבעים? אני מכירה לבן, אני מכירה צהוב, מה עוד?
יש חום, אורז אדום כזה, כן, ויש שחור.
מה את אומרת?
שבעצם השחור לפעמים צריך קצת יותר בישול, אבל זה גם...
מאותו סוג של אורז?
זה אורז בר, האורז השחור. הוא כל כך יפה, הוא מנקד את האורז, זה נראה פשוט מהמם.
מה את אומרת?
אז בדרך כלל כשאני מבשלת אורז, אני שמה המון ירקות, כי אורז, הערך הגליקימי שלו יחסית מאוד גבוה. נכון שזה נתון לכל בן אדם, אני ראיתי שאצל כל בן אדם משהו אחר מעלה אצלו את הסוכר מאוד, אצלי האורז, והתפוחי אדמה, זה ממש. אז כי אני מאוד אוהבת אורז, אז נכון, התחלתי לאכול הרבה בורגול, וזה תחליף מעולה, ואני בודקת סוכר שעתיים אחרי האוכל, וזה בסדר. אבל אורז זה משהו אחר. אז אני שמה המון ירקות, את יודעת, כדי שהנפח יהיה מהירקות, כן.
יפה.
אז זהו.
תשובת המשקל.
לך, כן. יפה. אז ככה. שליש כוס אורז יסמין, שזה אורז לבן, שליש כוס אורז בר, ושליש כוס...
מה זה אורז בר?
אורז בר זה האורז השחור.
אה, הוא ממש ככה, כאילו זה שמו.
כן.
על המדף, אורז בר.
כן. הוא מאוד בריא, יש לו ערכי תזונה מאוד מאוד טובים, שווה לך לנסות גם... מבחינת הערך הגליקימי שלו, הוא לא כל כך היסטרי כמו האורז הלבן, הוא פחות מעובד.
איך זה שלא שומעים עליו? אני לא שומעת השם הזה.
אני בשוק שאת לא שומעת.
כנראה קודם כל לא קוראים לי שפית מירי זורגר. בוא נצא מנקודת הדרכה.
לא קשור, לא קשור. אני בן אדם, טוב, אני לא יודעת עד כמה את אוהבת את המטבח, כאילו זה. אני מחפשת, מחפשת, מחפשת.
מחפשת כל מיני זה.
אני נוסעת, הרי אני עבדתי בכל העולם, בכל העולם, בהמון מקומות, ולכל מקום שאני נוסעת לעבוד, אני נוסעת לאחד מהנסיעות המקדימות, זה כדי לבדוק את חומרי הגלם שיש. אז אני רואה.
איזה מרתק.
אז אני הולך,
כן. זה מרתק.
יש לך, את יכולה לראיין אותי אפילו.
כן? טוב, אנחנו נחשוב, נחשוב לתשומת לב ההפקה, נחשוב על הריאיון.
אז אני נכנסת לקטגוריה, יש בכל מדינה סופרים שהם גורמי יותר, שלשם אני אוהבת להיכנס, אם זה באוסטריה, טוב, אני גרתי באוסטריה, ואם זה בשוויץ, ובכל מקום בעולם יש לך, איך קוראים לזה, לא משנה, שזה סופר על יותר, כאילו... גורמי, כתוב על זה גורמי, פשוט מאוד.
והאורז בר הזה, מה מקורו?
ואז ראיתי אותו, ואת האורז הזה, ואמרתי, אוקיי, אני ישר הולכת לרב פדווה, שיהיה בריא עד 120, הוא אחד שנותן קשרויות, אחד שמבין, הוא כבר היום, אני לא יודעת איפה הוא גר, נראה לי שבאמסטרדם, או אני לא יודעת, לא משנה, הוא אחד שהיה עושה הרבה קשרויות, ותמיד אהבתי לשאול אותו, ושאלתי אותו, אמרתי לו, זה ככה, שלחתי לו תמונה, הוא אמר לי, אין בעיה להשתמש, ואז ראיתי שגם משתמשים את זה בארץ, זה... מנקדים את האורז, שחור ולבן, בלה בלה. אבל זה ככה את כל חומרי הגלם, אני מאוד אוהבת את זה.
לחיפוש חומרי הגלם מהמקור, מהמקור.
ושזה גם אפשר, את יודעת, כאילו גם...
לגוון ולהשתדרג.
כל הזמן אני אומרת שהאוכל, שאומרים אוכל גורמה, זה אוכל כשר. כי הגדרה היא אוכל גורמה, זה אוכל מוקפד, מוגש בצורה נאה.
למה האוכל... זו הגדרה המילונית?
בוויקיפדיה. אז זה לא אוכל כשר, כי אנחנו הרי בוררים לחרקים.
זה הגורמה פה בעניין. וואו, יפה.
אז זהו, ויש גם אורז אדום.
אורז אדום, גם.
יש כל כך הרבה סוגי אורז, יש גם את האורז שעושים איתו ריזוטו, ויש את ה...
וואי וואי, יש מלא, את העגול. והעגול, והזה, כן.
אורז לסושי זה משהו אחד, אורז ריזוטו אל בורי, יש מיליון סוגים של זה, מבחינת המילניות.
תשמעי, זה לגמרי, לגמרי נושא.
זה ללמוד, זה בוודאי, בוודאי.
וואו, אז את עושה שלושה צבעים, איזה צבעים?
אז אני אומרת, אדום, שחור ולבן.
אדום, שחור, לבן.
כן, שליש, 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 זו כמות קטנה, אבל כן צריך לקחת בחשבון, שפה הבישול צריך להיות יותר ארוך. זאת אומרת שאם טעמתי והאורז השחור עדיין לא התבשל, אז אני מוסיפה לזה עוד מים. אבל יש לו מין סוג של קריספיות כזאת, שאני אישית מאוד 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 אוהבת. הילדים פחות אצלי מתחברים לדבר הזה. אומרים לו, לא, את הגורמה, תשאירי להירועים שלך, תעזבי אותנו. אוקיי, אבל זה מהמם.
תגניבי לך את זה יחד עם ההורמונים שאז הגנבת בתוכנית ההיא.
אני אתחיל לברור אותם אחד אחד. בקיצור, שתי כוסות ציר ירקות או מים, בצל קצוץ ושלוש כפות פטרוזיליה. אז פה בעצם האורז הוא נטו, כמו שמגישים אותו הכי פשוט והכי טוב. כן, לטו בשבט הייתי שמה שלושה צבעים של אורז, תלכו תחפשו, לא יקרה שום דבר לו. נכבד את החג, אנחנו הרי צריכים לתרוח. ואני מתחילה לתגן את הבצל. את האורז אני שוטפת, את שלושת הצבעים, אין שום בעיה לשים אותם ביחד, ואחרי שהבצל נהיה שקוף, אני מתגנת את האורז עם הבצל עוד קצת. עכשיו, אם אתם רוצים להוסיף ירקות לשם, זה מעולה. אני, אל הבצל, אני מוסיפה קוביות קטנות של גזר, קוביות של...
כבר אחרי שהוא נהיה שקוף?
כן, עוד לפני ששמתי את האורז. כל סוגי הירקות. אני אוהבת קישואים, אני אוהבת לשים פטריות.
גזר, אמרת פטריות.
כן, ואפונה קפואה. שועית ירוקה שאני קוצצת אותה, שועית ירוקה, הדקים היפים האלה, אני קוצצת אותם קטן קטן.
מה, את אומרת אחד אחד את קוצצת?
לא אחד אחד, אני שמה לי קבוצות וקוצצת. כן, יפה. אבל אני מרקחת את זה קודם.
מה העניין בעצם לתגן קצת את האורז לפני, מה זה נותן?
זה בוודאי שאורז שהוא מתוגן, הטעמים שלו פתוחים. כמו שמתגנים תבלינים, כמו שמתגנים כל דבר תמיד, יש, זה נפתח, זה טעם אחר.
מירי, כמה טיפים אני מרוויחה ממך כל תוכנית, בני הבית שלי עוד חייבים לך הכרת הטוב. אנחנו נתכזז, נתכזז אחרי השידור.
בקיצור, אני מתגנת את האורס קצת, גם הוא מקבל את הטעמים של הבצל, ואת יודעת, זה טעם אחר. אני
חייבת לנסות.
אצלי במטבח, הילדים שלי אומרים, אוי, מה, מישהו פעם את במעבדה? כן, הרבה פעמים אני אוהבת לנסות דברים. סיר אחד עם אורז שלא טיגנתי אותו ולא עשיתי איתו שום דבר, לא, וסיר אחד עם אורז רגיל. שניהם נאכלו, שלא תביני לא נכון, אבל...
תוצאות המעבדה.
יותר טעים.
זה מדהים.
בקיצור, אז... ואז אני מוסיפה. פה יש לי שליש מכל דבר, זה כוס. זאת אומרת שאני מוסיפה שתי כוסות מים, ובגלל שיש לי אורז בר ואת האורז האדום, אז אני מוסיפה עוד חצי כוס מים. כי אני רוצה באמת לתת לזה בישול שהוא טיפ-טיפה יותר ארוך. יש כאלה שיגידו שאת האורז בר מבשלים בנפרד, כי הוא צריך זמן יותר. אבל היחס הוא מאוד מאוד קטן. אם אני הולכת לעשות כמות מאוד גדולה, אז את האורז בר אני מבשלת בנפרד, וכשזה מתקרר אני פותחת את הכל עם כל עם האורז, עם שאר, שני הצבעים השונים. נוספים.
נוספים, יפה.
טוב,
יפה.
חפרתי על האורז הזה,
כן,
ואז הקרס...
זכה האורז.
כן, כן. חצי כוס שקדים מקלות, חצי כוס צימוק לבן, וחצי כוס חמוציות. שוב, אפשר להוסיף לפה כל סוגי הפיצוחים והאגוזים. פיסטוק אני שמה, פקן, מה שאת רוצה, כן. אני רק עם סכין, טיפה. רוצצת אותם, וזהו. עכשיו, אם אין לי צימוקים וחמוציות, אני אוהבת להוסיף פקן סיני, גרוס, ככה...
יפה, איזה חגיגה.
אז זהו, אז
זה
תוספת
חגיגי,
בעצם,
כן,
במקום
כן.
להתחיל עם הסאדו, התחלתי עם התוספת, בגלל שזה ככה היה מסודר
כן,
לי, אבל...
לאט לאט עולים ברמה, כן, ועכשיו הסאדו.
עכשיו, וואו. למנה העיקרית, בדרך כלל אני אוהבת לעשות בטו בשבט, שזה, את יודעת, כל חג אני אוהבת לשים בשר בקר. אני מכבדת כאילו את החג, ואם זה שבת אחרי, אז זה מצוין לשים את זה בשבת. אני חושבת שזה אחד הנתחים שהכי קל לעבוד איתם, הסעדות, צריך באמת לדעת.
אבל צריך לדעת.
מה לדעת?
זה קל כשיודעים, לדעת איך באמת להשתמש, איך להתנהג איתו.
קודם צריך לדעת לבחור אותו, נכון. שיהיה שומן, אבל לא בכמויות מטורפות. אז תמיד כשאני הולכת לסופר שאני קונה בו, יש את הקצב שהוא כבר מרחוק, צועק לי בתוך הסופר בקולי קולות, אוי, הנה השפית זורגר בא, השפית זורגר. ואני בא לי לקרוא את עצמי תחת העגלה.
אז הוא מתכונן ומכין את הנתח.
לא, הנתחים נמצאים כבר במקרר, ואז אני אומרת לו, תביא לי את זה ואת זה ואת זה. ואני יודע, והוא יודע שאני לא אוהבת עם הרבה שומן. שומן נותן טעם טוב, אבל כשזה
בדיוק. לא מוגזם.
אז בחרתי את האסדו, ואני קונה דובדבנים. אני מאוד אוהבת לעבוד עם הדובדבנים והצנצנות, או יש לקנות דובדבנים קפואים.
מה, מיובשים או טריים?
לא, טריים, לא טריים. בסירופ. כי הסירופ נותן לי גם את המתיקות שאני צריכה.
כמו ריבה כזו של...
לא, 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 לא. יש כמו קומפוט, כמו לפתן, כמו שיש, איך קוראים לזה?
את הפרסקים
וזה. יש צנצנות של דובדבנים.
אוהו, חידשת לי.
וואי, זה טעים. לא סתם. בקיצור, אז אני קונה, אם אני קונה את הדובדבנים קפואים, שאז הם חמוצים, אנחנו צריכים לתת להם מתיקות, אז אנחנו נטפל גם בזה, ואם אני קונה עם הצנצנת, עם הנוזלים, אז הם חמוץ מתוק כזה, וואי, זה נותן טעם משגע, זה נמצא בשימורים.
יפה.
נתח אחד של אסדו במשקל כשתי קילו, עשיתי הקדמה, ועכשיו אני אומרת את המתכון, 6 פצלים פרוסים.
כן.
אני אוהבת המון בצל בבישול, כן.
כן.
5 שיני שום, כפית של מלח, מה חשבתי לעצמי? כאילו זה...
מה, לא כתוב?
זה לא מספיק כפית של מלח.
אה, לא מספיק.
בחיים לא. אני כל הזמן אומרת, ההבדל בין טעים לטעים מאוד,
זה המלח.
כמות המלח. לא יעזור, תחשבי בראש.
כן, כן.
מה זה משנה אם שמת...
אבל זה מה זה לא בריא? מלח זה דבר לא בריא.
זה לא בכמויות כאלה. שתי כפיות מלח על שתי קילו זה המון.
כן, זה נורא.
זה מספיק, לא, זה לא נורא.
כן, כן.
פלפל שחור.
מירי, באמת מודדת כפיות, או שכבר את בעין יודעת מה זה כפית?
היום אני בעין יודעת. כן, אני גם סיגלתי לעצמי ריח. אני יודעת להגיד לפי הריח.
לפי הזה, אם חסר.
איך הייתי לומדת? אני למדתי הרי המון בצרפת. לא קשר אף פעם, לא? ואחד מהלימודים הכי חזקים שלי היו, שהייתי הולכת לכל מיני מסעדות שף מטורפות, והייתי מזמינה אוכל. לא הייתי מזמינה מנות.
כן.
הייתי במסעדה של השף פרן אדריה בברצלונה, שהוא בזמני, כשאני הייתי שם, הוא היה אחד השפים הגדולים בעולם. איזה ידיים. לא יודעת איך לגויים יש כאלה ידיים. טוב, לא משנה.
תחשבו על זה אם את תעשי את זה כיהודיה.
הייתי הולכת לשם, בודקת טקסטורות, טקסטורה, היה אז, התחילה כל הבישול המולקולרי וכל הדברים האלה, הייתי מזמינה 3 מנות שעלו לי המון כסף, אבל זה כמו יום לימודים, והייתי מחזירה את האוכל בחזרה.
הייתי עושה את זה למעבדה שלך ובודקת את זה.
בודקת וכותבת, בודקת וכותבת, מצלמת כמובן.
איזה מרתק.
ואז הייתי...
תחקיר כזה את עושה.
כן, המון, המון הייתי עושה את זה. ואז הייתי אומרת למלצרים שיוכלו את האוכל.
ואתה רק חיכו שתסיים, מתי מסיימת כבר מירי?
ואז מגיע לי פתאום השף. אז אני שואלת אותו, אז הוא אומר לי, אני מבין שהאוכל שלנו לא טעים לה.
וואו.
אז אמרתי לו, ממש לא, האוכל שלך הצגה וכולי וכולי, אבל זה לא כשר. ואני שפית, ואני באה, וכל פעם כשהייתי באה, אני עבדתי הרבה בברצלונה, כל פעם כשהייתי באה למסעדה, הם כבר הכירו אותי.
וואו.
הם ידעו, הם אמרו לי,
לא היו עובדים לך מנות דמי כבר?
לא, הם היו אומרים לי, השף עשה מנה חדשה. את רוצה לראות? השף עשה מנה. כל פעם זה... זה חוויה גם בבלגיה.
הוא הבין, נרגע השף?
כן, 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 כן. הוא הבין מיד, הוא בא כל פעם להגיד לי שלום, ואז הייתי נוסענתי בפטיפורים, והייתי מביאה להם גם לטום.
היית סוגרת דיל כבר עם המסעדה שם, שרקחת נותנת לה למלצרים את המנות.
לא, הייתי בא כל שבוע. אבל זה, תדעי לך, זאת חוויה של לימוד. גם פה בארץ, הייתי הולכת למסעדות של השף יוסי שיטרית, שלא הייתה קשרה בעליל, ובודקת, ויוסי שיטרית הוא קולגה שאני מעריכה את העבודה שלו, והייתי הולכת, והוא ידע ש...
ובודקת ורואה, ויפה, מדהים, מדהים.
זהו, בקיצור, איך הגענו לשם בכלל?
איך הגענו? יש לנו הרבה על מה לדבר, מה זה איך הגענו?
בקיצור...
אבל כן, אנחנו דחוקות בזמן. אז בעצם אחרי ה... כן, האסדו.
כף פפריקה מתוקה, כף של פפריקה מאושנת. תדעי לך שפפריקה מאושנת נותנת טעמים... מדהימים.
והיא במקום הפפריקה הרגילה?
לא,
זאת אומרת, זה לא...
ממש
בנוסף,
לא.
בנוסף.
לא. בחמין אני שמה פפריקה. כל תפשיל אדום שאני עושה, אני שמה פפריקה מושנת, הוא נותן טוויסט של טעם מאוד
מעניין. וכמה ביחס לפפריקה הרגילה המתוקה?
באותה כמות.
באותה כמות.
כן. אם אני שמה שתי כפיות פפריקה, תלוי בגודל של הסיר, כן?
כן, יפה.
אגב, גם כשאני עושה חריי, מדגים בחריי מסוג של, אוקיי, אז אני גם שמה פפריקה מושנת, והוא נותן גם טיפ-טיפה מתיקות. אני אוהבת ללכת לחנויות של תבלינים ולטעום את התבלין. פפריקה מושנת, כשתואמים אותה לבד, יש לה סוג של מתיקות, כי פפריקה ירה מתוקה.
נכון. אז,
ושלוש כפות צילן, שלוש כפות סוכר חום, וצנצנת של דובדבנים, דובדבנים בסירופ, או דובדבנים קפואים.
שאז אמרת שהם יותר חמוצים, ואת מוסיפה...
נכון, כן. ואז אם אני שמה דובדבנים קפואים, אז אני מוסיפה עוד שלוש כפות סוכר. כי זה באסדו, בגלל שהוא נתח כל כך שומני, הסוכר קצת מקל את הטעמים של השומן, הם מאוד מאוד חזקים. אז אם אנחנו נותנים להם טיפה סוכר, אז טיפה משטח את הטעם, כך קוראים לזה. זהו.
יפה.
זה כל ה...
זה אסדו, ואז לצד המנה של האורז, חגיגה חבל על הזמן.
זה טעים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אני בסיר טפלון, אני שטוח, אני מתגנת את הנתחים. אוקיי, אז זאת אומרת, נתח אסדו, אני קוראת לזה, אבל אני חותכת את זה למנות, מתגנת אותה משני הצדדים ממלח ופלפל, מוציאה לכלי, כמו שאני עושה עם האוף, מלפני שבועיים. ואת הפצלים, אחרי שתיגנתי את כל הנתחים, אני מוסיפה, אני מערבבת עם כף עץ, כדי לאסוף את כל המשקעים של הבשר, מוסיפה את השום, אני מטבלת תמיד, לפני שאני מוסיפה את הבשר. תכף אני אסביר לך איך זה.
כאילו ממש גם אשרה את זה, כמו
שאמרתי אז על האוף? פה לא, אני מטבלת בסיר, נכון? תיגנתי את הבצל, את השום, אני מוסיפה את המלח, את הפלפל שחור, כף פפריקה מתוקה, מאושנת, סילן, סוכר, הכל אני מערבבת, אני רואה שהסוכר נמס, ואז זה מתחיל הכל להיות כזה צבע חום, כן? אני מוסיפה את הנתחים, ואני מערבבת עם הנתחים, את כל הזה, הטעמים, בדיוק, נכנסים הרבה יותר, מוסיפה את הדובדבנים, מכסה במים, מכסה, בשר, בקר, צריך להתבשל, מכוסה בנוזלים, ונותנת לזה להתבשל לרתיחה, מחבה, מורידה את האש, לא מחבה, מכסה, מורידה את האש, ואני מבשלת שלוש שעות על השעון.
וואו.
ואין מצב שזה לא מצליח, או איזה מעדן, באמת מעדן.
נשאר רוטב כזה או שזה יותר?
כן, מלא רוטב. ואז או שאת שמה את זה על האורז, אני אוהבת שהצלחת נראית אסתטית, אז מה אני עושה? אני שמה את האסדו, כן.
את ממש מצלחתת לכל סועד, לנכדים, מהנכד בין השנה ושמונה חודשים.
בוודאי, אוי ואבוי אם זה נופל לו. אוי ובוי, הנכת שלי אומר, למה סבתו שהצלחת שלי מבולגנת?
אני כמו כולם.
נכון.
וואו.
אבל אני גם אוהבת לערוך עם סט יפה.
נשאר לך זמן גם את לאכול בעצמך, תגידי?
כן, כן, כן. יושבת עם כל מנה, ואז אני אומרת להם, מי שרוצה עוד אוכל שר. בקיצור...
תנו לי עוד שרשרת שירים.
כן.
אז איך אנחנו מצלחתות את זה בעצם?
אז אני לא שמה את הרוטף ככה שישות. אני מוציאה את הבשר, שמה אותו במסננת קצת, כי ממש כמה דקות כדי ש... לא ישות לי בצלחת, שמה את האורז,
עם
איך, כל אחד איך שרוצה, כן? שמה את הבשר, ושמה כלי קטן עם הרוטב, אז כל אחד מקבל, מרסס לעצמו את הרוטב איפה שהוא רוצה, וואו, כי אצלי ילדים אוהבים את הרוטב חגיגה, באורז, בזה.
איזה חגיגה, איזה טעמים, מירי זורגר. תוכניתנו אשת חיל, הגיעה לסיומה, שעתיים הייתם כאן איתנו. תודה לכן, מאזינות יקרות. תודה לעורכת שלנו, יאלי צייטלין, ולמפיק מוטי קופפר. אני מיכל ירושלמי. לטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי. תודה לשפת מירי זורגר, שמדי שבוע מביאה לנו כאן טעמים וחגיגות, וצבעים וריחות. לכו תעשו את זה, שתהיה לכם שבת שלום, שבת מבורכת, שמחה ומענגת במיוחד. מירי, סיום, שבת שלום.
אגיטן ערב שבת.
שבת שלום. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.